שבוע טוב, היום י"ז אלול, אנחנו בשבוע חדש לשידורי קשת. היום השיעור של הרב ברוך קיקי, השיעור השני בסדרה להלכות ימים נוראים. השיעור הוא המשך בנושאי מצוות תקיעת שופר.
בשיעור הקודם עסקנו במחלוקת רבנו תם והרמב״ם בעניין מצוות שופר בראש השנה. לדעת רבנו תם ראינו שהמצווה היא בתקיעת השופר, והרמב״ם הדגיש שהמצווה היא בשמיעת כל השופר. הרמב״ם מוסיף לומר שאילו הייתה מצווה בתקיעה, אז אי אפשר היה שאחד יתקע בשביל אחרים, אלא כל אחד היה חייב לתקוע לעצמו. ורבנו תם כמובן סבור שלמרות שהמצווה היא בתקיעה, בכל זאת, כפי שמוכח מן הסוגיות במסכת ראש השנה, שיכול כל אדם לשמוע את כל השופר ולצאת בזה ידי חובה. והסברנו שהמחלוקת שלהם היא כנראה בשאלה אם אפשר להפעיל את ההלכה ששומע כעונה בשופר או לא. וזה כאמור תלוי בשאלה עד כמה לראות בכלל ההלכה ששומע כעונה קשורה כמובן רק לתחומים שבהם הם, המצוות הן מצוות בדיבור. לגבי מצוות שבדיבור אנחנו אומרים שיש הלכה ששומע כעונה, שמי ששומע זה כמו דינו כמי שענה, כמי שאמר בעצמו. אבל דברים שאינם קשורים בדיבור, מצוות שאינם קשורות בדיבור, כמובן לגביהן לא שייך להפעיל את ההלכה הזאת ששומע כעונה. והצענו שאולי לרמב״ם המצווה, אילו המצווה בראש השנה הייתה מצווה של תקיעה, אז זה המצווה היא של מעשה תקיעה, כמו מעשה נטילת לולב, כמו מעשה ישיבה בסוכה, שזה כל אדם צריך לעשות בעצמו ואי אפשר לעשות אותו על ידי על ידי שליח, מה שאין כן לדעת רבנו תם, יכול להיות שהוא סובר שמצוות שופר היא, גם מצווה היא מצוות תקיעה, מצווה היא בעצם סוג של דיבור באמצעות השופר. והרחבנו בזה בשבוע שעבר. כאמור, כל זה לדעת הרמב״ם, אילו הייתה מצווה בתקיעה, אז נוצר הפער הזה. צריך לזכור רק שלדעת הרמב״ם בפועל, המצווה בראש השנה היא שמיעה. בתור שכזה אפשר גם שאחד יתקע וכולם ישמעו, וכמובן אז אם המצווה היא בשמיעה, ייתכן מאוד שלדעת הרמב״ם כאן השמיעה של השופר היא כבר, הוא כן רואה בכל השופר איזשהו תוכן או משהו שגורם להתעוררות אצל האדם. רק שהוא סבור שאם המצווה הייתה תקיעה, אז המצווה היא להוציא את הכל, והמצווה להוציא את הכל זה אי אפשר לידי שומע כעונה לעשות כן, כי אז המצווה שם הייתה יותר עניין של מעשה ולא כל כך של דיבור. זה עד כאן מה שבעצם הלכנו בכיוון הזה בשבוע שעבר. אני מבקש היום קצת יותר לפתח כמה כיוונים נוספים בהבנת השיטות כאן, אבל לצורך זה אני צריך טיפה להרחיב את הדיבור בנוגע למצוות להלכה של שומע כעונה. בגמרא במסכת סוכה בדף למתחת עמוד ב' נאמר כך: אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, מניין לשומע כעונה? תכתיב את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, וכי יושיהו קראן ולא שפן קראן? תכתיב ויקראהו שפן לפני המלך? אלא מכאן לשומע כעונה. ועל זה שואלת הגמרא, ודילמה בתר דקראן הוא שפן, אחרי ששפן קרא את הדברים לפני המלך, קרא יושיהו בעצמו את הדברים. אמר אבא יעקב, לא סלקא דעתך, זה לא ייתכן. למה? דכתיב יען רך לבבך ותיכנע לפני השם בשומעך. בשומעך ולא בקוראך. דהיינו שהמלך רק שמע, ובכל זאת כתוב לפני כן את כל הדברים אשר קרא יושיהו. ומכאן שגם אם אדם רק שומע, דינו כעונה. עכשיו, בעניין בהלכה הזאת ידועה חקירה מפורסמת, השאלה עד כמה אני רואה את השומע כאילו בעצם אמר בעצמו את הדברים. שומע כעונה במובן של מי ששומע כאילו בפועל אמר את הדברים. או שמה שומע כעונה, בעצם השומע הוא אינו עונה, כי הוא בעצם בפועל לא אמר את הדברים. אלא מה? שאנחנו אומרים שדי בשמיעה כדי לצאת ידי חובה. ששומע כעונה, הכוונה היא שמי ששמע גם הוא בעצם ידי חובה. וכאן יכול להיות שהוויכוח הזה נוגע בכמה וכמה נקודות שלא נרחיב עכשיו בכולן, אבל נקודה אחת אנחנו נזכיר כאן שיכול להיות שנוגעת לעניין הזה. התוספות שם במסכת סוכה בדף למדח עמוד ב כותבים כך: למתפללים בציבור בשליח ציבור אומר קדושה או יהיה שמי רבה מברך, ישתקו מתפילתן וישמעו, והרהן כעונין, ולכשיגמור קדושה יחזרו לתפילתן. וכן יסד רב יהודה גאון בהלכות גדולות כתפרש בקונטרס, וזה גם פירוש רש"י וקשה, מהדה אמרינן בפרק מי שמתו, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. אז למה יש מגבלה כזאת שלא יתחיל אלא אם כן יכול לשליח ציבור להגיע לקדושה? מקסימום הוא יתפוס אותו באמצע התפילה, אז הוא יעצור ויקשיב וייצא מדין שומע כעונה. ולמה להם כולה יתפלל כדרכו, וכשיגיע שם ישתוק? אלא ודאי אם הייתה שותק, אם היה שותק הייתה שמיעתו הפסקת תפילתו. ומי הוא אומר שמה אף על גב זה שומע כעונה? מכל מקום עונה עדיף ומצווה מן המובחם. פה תוספות ככה מעלים איזה דילמה. מה קורה לאדם שבעצם נמצא באמצע תפילת 18 והוא שומע קדושה או שומע קדיש? אז ההצעה היא שישתוק ויצא מדין שומע כעונה. אבל בזה בעצם נחלקו הראשונים שטוענים, אדרבה, אם זה שומע כעונה זה כן מהווה הפסק. וכך באמת בתוספות בברכות בדף כ"א עמוד ב' הם כותבים כך: חטב רשי דאדם מתפלל ושמע מפי החזן קדיש או קדושה, אינו יכול להפסיק ולענות עם הציבור, אלא ישתוק וימתין מעט ושומע כעונה. ורבנו תם ורי היו אומרים דאד רבה, ישומע כעונה, אהבה הפסקה עם שותק. אז בהחלט ייתכן שהוויכוח כאן בין רשי מצד אחד לבין רבנו תם ורי מצד שני, יכול להיות שהוא ויכוח בהבנת דין שומע כעונה. יכול להיות שלדעת רשי שומע כעונה, שומע זה לא ממש עונה, אלא שומע יש לו דין כמו עונה. אם כך, אז מובן למה לעניין קדושה הוא יכול להקשיב ולצאת את החובה מדין שומע כעונה. מבחינת ההפסק, יכול להיות שאנחנו סבורים שהפסק בתפילה זה רק אם אדם מדבר בפועל, ולא רק אם יש לו דין מדבר. אם מדבר בפועל זה הפסק. וכאן כיוון שלא מדבר בפועל, אין לנו כאן בעיה של הפסק. רבנו תם ורי שחולקים, אז יכול להיות שהם סופרים שומע כעונה, זה ממש עונה. אם זה ממש עונה, זה הפסק. ולכן אדם לא יכול להפסיק כדי לשמוע את התפילה. יש כמובן מקום גם לטעון טענות אחרות בעניין הזה, כי יש מקום למשל לומר שגם לדעת רבנו תם ורי שומע אינו ממש עונה. אבל יכול להיות שההפסק כאן הוא לא מצד הדיבור, אלא עצם העובדה שהוא יוצא ידי חובת קדושה בתוך התפילה, זה שאדם בעצם מקיים, אפילו אם לא בדיבור, זה שאדם מקיים מצווה נוספת תוך כדי תפילה, זה עצמו מהווה הפסק, גם אם אני לא רואה אותו ממש כמדבר. כך ש ויש עוד דרכים כמובן לדחות את הזיקה הזאת שאני עושה בין מחלוקת רש"י מול ריב רבנו תם בהקשר הזה, אבל אני כל מגמתנו היא כרגע רק להראות שבהלכה ששומע קונה קיימות בעצם שתי אפשרויות לראות את ההלכה הזאת של שומע כעונה, האם לראות אותו ממש כאילו עונה בפועל, או שמה אני רק נותן לו דין עונה, אבל לא נותן לו ממש, לא רואה אותו כמדבר ממש. וזאת נקודה משמעותית שיכול להיות שיכולה להשפיע גם עם נפקות לעניין שופר. אם שומע כעונה זה לא כעונה, לא כמדבר ממש, אלא שהוא עונה ואני רק יצא ידי חובה מדין שמיעה, ועל ידי השמיעה שלי אני מצטרף כאילו לענייה שלו, אז אני יכול להבין שזה שייך גם בשופר. אבל אם אני מבין ששומע כעונה זה כאילו מדבר ממש, אז פה צריך להבין איך אני רואה אותו כאילו מדבר ממש. על סמך מה אני יכול לקבוע שמי שאני שומע מישהו שמדבר, כאילו גם אני דיברתי. זה לכאורה ניתן להבנה אם אנחנו מבינים ש כשאדם שומע תוכן מסוים שיוצא מפיו של אדם, אדם אומר הללויה לו עבדי השם, אדם אומר מקדש השבת, אדם אומר תוכן מסוים. כשאדם אומר את התוכן הזה, אז מי ששומע אותו, אם הוא שמע את התוכן והזדהה עמו, אז ההזדהות שלו עם התוכן שהוא שמע, אז היא בעצם כאילו שהוא בעצמו אמר את הדברים. זה אפשר להבין. אבל כל זה נכון רק אם מדובר בדיבור שיש לו תוכן אובייקטיבי. דיבור שהתוכן שלו הוא לא אובייקטיבי. אז איתו לכאורה יש בעיה להצטרף, כי אתה לא, גם כשאתה שומע את הכל אתה לא מזדהה. ואם כן, כיוון שתוכנו של כל השופר הוא תוכן בעצם סובייקטיבי, שכל אחד יוצק לתוך הדיבור הזה את פנימיות לבבו ואת הרהורי ליבו, אז לכאורה קשה לומר שעל ידי זה שמישהו שומע, זה, הוא שומע את התוכן כאילו מתחבר לזה. ויתכן אם כן שלפי השיטה שאומרת ששומע כעונה, זה לא שאני בעצמי צריך לדבר, אלא אני צריך לשמוע דיבור של מישהו אחר, ועל ידי זה אני כאילו יוצא להובה גם מספיק אם שמעתי קול של מישהו אחר, אז זה מספיק. יכול להיות שגם שמספיק לשמוע אותו. אם אני צריך לשמוע כעונה זה שאני בעצמי צריך לדבר, אז כאן יש לנו בעיה גדולה, כי אני בעצמי יכול לחשב כמדבר אך ורק אם אני שומע את התוכן. ואז אמרנו על ידי שמיע את התוכן וקבלתו, זה כאילו אתה בעצמך דיברת. וכאן כמובן הדבר הזה בלתי אפשרי. ייתכן שבזה נעוצה מחלוקת רמב"ם ורבנותם. אני צריך להדגיש, יכול להיות שגם אם אתה אומר שומע כעונה לאו כמדבר ממש, אלא עצם העובדה שמספיק לשמוע כדי לחשב כעונה, יכול להיות שזה עצמו בנוי על שמספיק לשמוע את התוכן כדי לחשב כעונה. וגם כאן אם כך לא נוכל להפעיל את הכלל אם נלך בדרך הזאת. לעניין זה אני חושב שיש מקום להזכיר שיכול להיות שהדבר הזה, המגבלה של שומע כעונה בשופר, יכולה לנבוע מנקודה נוספת. השאלה איך אני מבין, אפילו אם אני מניח שכל שופר זה דיבור, השאלה איך אני מבין את הדיבור הזה, כן? האם אני צריך לדבר דיבור של שופר, ואז מי ששומע את הדיבור של השופר יכול לצאת מדין שומע כעונה, או שמה אני צריך לדבר באמצעות השופר. יכול להיות שאם הדיבור הוא באמצעות השופר, אז זה דיבור מסוג מסוים. כל הלכה ששומע כעונה, אם יש סתם אדם צריך לדבר, מישהו שומע, הוא יצא את יחובה. אבל אם יש הלכות מסוימות בדיבור, זה יכול להיות שזה יותר בעייתי. כי אם ההלכה היא לדבר, למשל, כמה אחרונים דיברו על דברים שצריכים דיבור בקול רם. שם, אם אדם צריך לדבר בקול רם, יכול להיות ששם אין יכולת לצאת בדין שומע כעונה. זה, אולי זה מה שקורה ברכת כהנים, שכל הכהנים אומרים, ולא כל, ואנחנו לא אומרים שיצאו ידי חובה בזה שכהן אחד ידבר וכל השאר ישמעו. כי אם יש דין של ענייה בקול רם, אז שומע כעונה, שומע כעונה, אבל את הדין שבקול רם אתה לא מקבל. ייתכן גם כאן, שאומנם אתה יכול להיות שאתה מדבר, אבל אתה לא מדבר דיבור של באמצעות השופר, ואני מצא שההלכה היא שאדם ידבר באמצעות השופר. ולכן יכול להיות שזו הסיבה שבגללה הרמב״ם בעצם מתנגד להלכה הזאת ששומע כעונה בשופר. אבל שוב, יש לזכור שכל זה נכון רק על פי התפיסה הזאת שאנחנו מדברים, שהמצווה, שאילו המצווה הייתה בתקיעה, על זה אומר הרמב״ם את כל דבריו. אבל כיוון שהמצווה היא שמיעה, ושמיעה בסופו של דבר לדעת הרמב״ם לפחות המצווה היא שמיעה, אז כאן מספיק שכולנו נשמע. כי הרעיון בשמיעה זה שיש כאן איזה קול שמהדהד בחלל האוויר, וכל אדם ששומע את הקול הזה קולט ממנו את מה שהוא רוצה לקלוט. יש לו איזה מין משימה של הקשבה פנימית, איזה משהו פנימי שבוקע ואותו הוא שומע. ולכן פה גם רמב"ם מסכים שיש אחד שמשמיע קול, כי כאן המגמה מראש שהקול הזה הוא רק אחד תמצא, שכדי שכל אחד יוכל להקשיב את הקשבה הפנימית שלו. זאת הנקודה. ממילא לדעת הרמב״ם להלכה לשיטתו שהמצווה בראש השנה היא שמיעה, אז אחד תוקע וכולם שומעים. אבל לו המצווה הייתה תקיעה, אז הרעיון היה שכל אחד ישמיע, יתקיע, יפעיל את את הכל הזה, יעשה את המעשה הזה ש... או ידבר באמצעות השופר. וכאן כמובן יש מגבלה של הפעלה שומע קונה מכל אחת מן הסיבות שהזכרנו קודם לדעת הרמב״ם. כמובן כל הסיבות האלה שהזכרנו בדעת הרמב״ם, רבן אותם לא ראה אותם כנראה כמהוות איזה גורם מפריע, או שמפני שלדעתו מספיק השמיעה, לא צריך איזשהו דיבור, או גם אנחנו מדברים על שחסר השופר, יכול להיות שכל הרעיון הוא לדבר דיבור של שופר, וזה גם שומע כעונה יכול לקבל. אם הדיבור הוא באמצעות השופר, יכול להיות שיש כאן מגבלה כמו שסבר. טוב, עד כאן לכאורה בקשר לעניין הזה שמחלוקת רבן אותם ברמב״ם בעניין בשאלה אם המצווה היא לשמוע כל שופר או לתקוע בשופר. עכשיו לדברים האלה של הרמב״ם יש לזה גם משמעות גדולה מבחינה מסוימת הלכה למעשה. היינו, מה קורה למשל אם בן אדם לא יודע לתקוע לעצמו ובא מישהו שתוקע לו, וזה התוקע כבר יצא לעצמו ידי חובה, עכשיו אני תוקע בשביל מישהו אחר כדי להוציא אותו ידי חובה. כאן לכאורה מתבקש שכיוון שלדעת הרמב"ם המצווה היא השמיעה, אז מתבקש שזה ששומע הוא זה שיברך. כן, לא התוקע יברך, כי התוקע בעצם לא עושה את מעשה המצווה, הוא רק מאפשר, הוא יוצר איך את תמצא כדי שהוא ישמע. אז מילא צריך שהשומע בעצמו יברך, וכך באמת לכאורה היה ראוי. הרי מה כותב שלא יעשו כן אלא שהתוקע יברך? השאלה היא למה. אז כאן יכול להיות בגלל שלא רוצים ליצור מצב שבו אם השומע יברך, הרי הוא צריך לשמוע, הוא צריך לברך לפני שהוא שומע, ואולי זה שתוקע בשבילו יתחרט פתאום ולא יוצא לתקוע או משהו מעין זה. אז כדי, כיוון שפה אנחנו יוצאים מצב שהם מפצלים, שהאחד יברך והשני יתקע כדי לאפשר לו לשמוע, אבל כיוון שקיום מצוותו תלוי באחר, לא רוצים לאפשר לאדם לברך כשקיום המצוות תלוי באחר, לכן בעצם אומרים לתוקע שיברך, ואז הוא ודאי ירצה להמשיך לתקוע, יכול להיות. אבל מובא באחרונים, מגן אברהם ומשנה ברורה, שבאמת לפי התפיסה הזאת, באמת עדיף שהשומע יברך, כי בעצם הוא מקיים את המצווה בעצמו. כמובן לפי השיטות שסוברות שהמצווה היא בתקיעה, ברור שעדיף שהתוקע יברך, כי יש כאן התוקע עושה מעשה מצווה עבור משהו אחר, ותמיד מי שעושה את מעשה המצווה הוא זה שצריך לברך. כאמור זה בנוגע כמובן לאדם שתוקע בשביל איש, כשתוקעים בשביל אישה כאן מסתבכים בצורה יותר משמעותית, כיוון שפה ברור לנו שאי אפשר לאפשר לאיש לברך בשביל האישה, כי כל מה שאדם יכול לברך בשביל מישהו אחר זה רק מדין ערבות. ולפחות אני לא נכנס כאן לכל השאלה של אם יש ערבות לנשים, מחלוקת הנודע בידה ובקבי עגר סביב הסוגיה בברכות, זה לא עניינו כרגע, אבל רק נזכיר שלפחות לגבי זה די מוסכם שכל ערבות שייכת רק כלפי מצוות שאנשים שייכים בהן, ואם במצוות שופר אישה לא שייכת כי זאת מצוות עשה שהזמן גרמה בנשים פטורות, אלא שנהגו אנשים להדר ולשמוע את המצווה הזאת ולקיים את המצווה הזאת, על כל פנים כיוון שהן לא חייבות אז אין כאן ערבות בעניין הזה. אם אין ערבות אז אי אפשר לברך בשביל נשים. כך באמת נפסק להלכה שאדם לא יכול לברך בשביל אישה. יש אמנם דעה בראשונים שאדם יכול לברך בשביל אישה, ברביה הוא מביא דעה כזאת, אבל זה כנראה קשור בכלל לכל התפיסה שלו של פטור נשים מצוות עשה שהזמן גרמה, שיכול להיות שהוא סובר שזה לא פטור גמור אלא עניין של יכולת שלהם לא להכניס את עצמם לחיוב. אבל מרגע שהן מעדיפות או רוצות או בוחרות להכניס את עצמם לחיוב, אז הרי הן חייבות בדיוק כמו גברים, ולכן יכול להיות שגם תהיה כאן יסוד של ערבות. אבל שיטה הזאת לא נפסקה להלכה כאמור. מה שנפסק להלכה זה שאומנם אפשר לתקוע בשביל נשים, אבל במקרה כזה כמובן עדיף שאנשים תברכנה בעצמן, ואז התוקע יתקע להם ויצאו ידי חובה. הדברים האלה שהזכרנו בשיטת הרמב״ם שאמרנו בתחילת דברינו שלדעתו יש הבדל יסודי בין תקיעה לבין שמיעה. אמרנו במצוות, במקום שבו המצווה היא תקיעה כמו ביובל, אמרנו שהעיקר הוא של איזה המלאכה, שאדם צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולכן עיקר המצווה היא בתקיעת השופר, שהיא תקיעה שהיא מעשה של המלאכה. מה שאין כן בשופר שיסודו בשמיעה, יסודו במין הקשבה לקולות פנימיים שקוראים לאדם היתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו, או למור אורו ישנים משנותכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. אז כאן כמובן המצווה היא מצווה של שמיעה, של איזו הקשבה לאיזשהו קול פנימי. אבל זה קצת מעורר איזושהי תמיהה לכאורה, בגלל שכולנו יודעים ורבים גם יודעים שראש שנה אנחנו מגדירים אותו בדרך בחסידות, מגדירים אותו כיום של הכתרה, יום שהוא הכתרתו של מלך וכו'. ובנוסף לזה הגמרא במסכת ראש השנה אומרת בדף תזיין עמוד א', שם בהקשר רחב יותר, אז מובא שם אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תפועה. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו לפניי עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה אביהו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו לפניי שתי הלחם בעצרת כדי שתתברכו לכם פירות האילן. מפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג כדי שתברכו לכם גשמי שנה. כאן, עד כאן זה שלושה רגלים. ואז אומרת הגמרא, ואמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אם כן, יוצא מן הסוגיה הזאת שלכאורה יש בראש השנה, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר. הוודאי במה בשופר לא מתייחס רק לזיכרונות, כדי שעלה זיכרונכם לפניי לטובה במה בשופר. ברור הוא שהבמה בשופר זה גם במלכויות וגם בזיכרונות. והראיה שכך אנחנו באמת נוהגים, שגם בברכת מלכויות, גם בברכת זיכרונות, אנחנו תוקעים שופר. אז אם כן, אז יש עניין בראש השנה להמליך את הקדוש ברוך הוא, כדי שתמליכוני עליכם. אז אם כך, לכאורה, אז גם בראש השנה, שופר של ראש השנה יש בו גם יסוד של המלאכה. אז למה מצווה היא בשמיעה? מה ההבדל? וכאן אולי אפשר להסביר על יסוד הסוגיה בהמשך המסכת, לקראת סוף המסכת. הגמרא שם אומרת בדף ל"ב, המשנה מביאה שם את סדרה של תפילת מוסף, סדר ברכות אומר אבות וברות ודושת השם וחולל מלכויות עמהם, ואינו תוקע, קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. ואומר עבודה עבודה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי. אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אלא אומר, אבות וגברות וקדושת השם וחולל מלכויות עם קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה עבודה וברכת כהנים. אז אפשר כמובן היה לבוא ולהציע שאולי מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא קשורה לעניין הזה. דהיינו שאולי לפי רבי יוחנן בן נורי שלא תוקעים למלכויות, אולי בעצם כל מה שמזכירים מלכויות זה רק איזה רקע שמקבלים מלכותו עלינו, מכוח מלכותו עלינו אנחנו גם נזכרים וזוכרים ונזכרים לפניו וכו'. אבל ורבי עקיבא כמובן שאומר שצריכים לתקוע גם מלכויות, כנראה שמבין שמלכויות צריכים גם כן שופר. אבל להלכה הרי כמו שאמרנו, אנחנו פוסקים כמו רבי עקיבא, אנחנו תוקעים גם למלכויות. והרמב"ם מדבר להלכה שאין עניין או אין מצווה בתקיעה בשופר בראש השנה, אלא כל המצווה בראש השנה היא רק שמיעת כל השופר. אז אם כן, באמת יש כאן איזה קושי מסוים לדעתו של הרמב״ם, איך להסתדר, למה לא תהיה מצוות תקיעה בראש השנה. נדמה לי שיכול להיות שאפשר להסביר על פי מה שכתוב שם בגמרא. הגמרא שם בהמשך אומרת, תנו רבנן, מניין שאומרים אבות, שנאמר אבו להשם נעלים, מניין שאומרים גבורות, שנאמר אבו להשם קוד ועוז וכו', וכך אומרים זה, ואז אומרים מניין שאומרים מלכויות, זיכרונות ושפרות. אז יש פה כמה הצעות. רב לזר אומר, דכתיב שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש. שבתון זה קדושת היום, זיכרון אלו זיכרונות, תרועה אלו שופרות. טוב, בהמשך שמים לב קודם כל שאין לנו פסוק למלכויות. ואז כתוב זיכרון אלו זיכרונות, תרועה אלו שופרות. מקרא קודש זו קדושת היום. מניין שאומרים מלכויות? תניא רבי אומר, אני השם אלוקיכם, ובחודש השביעי זו מלכות. יוסי ברוידה אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, ויהיו לכם זיכרון לפני אלוהיכם, שאין תלמוד לומר, אני השם אלוקיכם. ומה תלמוד לומר, אני השם אלוקיכם? זה בנאה, לכל מקום שנאמר בו זיכרונות, יהיו מלכויות עמהם. אז כאן, לפי דעה אחת, יש פסוק שבתוך פרשת ראש השנה, שנשמח לפרשת ראש השנה, שבו כתוב אני השם אלוקיכם, שזה בעצם לדעת הסוגיה פה זה המלכויות, וכיוון שהוא נשמח לבחודש השביעים, אז זה אומר שיש מלכויות בראש השנה, לפי דעה אחרת יש פה איזה עיקרון. והעיקרון אומר שכיוון שכתוב שם והיו לכם זיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, אז יש כאן כפילות בפסוק, לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, אומרת הגמרא, זה בנאב שכל מקום שיש זיכרונות, יהיו מלכויות עמהם. זאת אומרת, שבעצם בראש השנה, במהותו של יום, זה זיכרון תרועה. זה מה שכתוב עליהם בפסוק. וזה הגמרא אומרת, מניין שאומרים זיכרונות, שנאמר זיכרון, מניין שאומרים שופרות, שנאמר תרועה. אז יש זיכרון תרועה, זה זיכרונות ושופרות, זה מהותו של יום. אלא שיש כלל, כל מקום שיש זיכרונות, יהיו מלכויות עמהם. כי מה זה זיכרונות? זיכרונות בראשו לדבר שאדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתן זוכר כל מעשה עולם, מפוקד כל יציר הקדם, מדברים על השגחת הקדוש בכל העולם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שבראשית, כי אין שיחה לפני כיסא כבודיך, אשראי שלא ישכחך, ובן אדם מתאמץ בך. הרעיון, כל היסוד של זיכרונות, זה שאדם יודע שהוא עומד לפני השם, ושהשם רואה את כל מעשיו ואת כל מעל עליו, ונותן לו שכר ועונש כפי מעשיו ומעל עליו. אז ברור הוא שהתשתית של זיכרונות זה מלכויות. כל מקום שיש זיכרונות יהיו מלכויות עמהם. אי אפשר לנו לתאר זיכרונות בלי שתהיינה מלכויות. כן? לפני שאומרים קשת גיבורים חטים ונחלים אז רוחי לסביעים בלחם מזכר ורעבים חדלו, לפני שעוסקים בכל הדברים האלה של השגחת השם על העולם, צריכים קודם כל להגיד מי אל מבלדי השם ומצור מבלדי אלוקנו. דבר ראשון זה אין כאשם אלוקנו. זה להדגיש את המלכויות, להדגיש קודם כל שיש הקדוש ברוך הוא, יש בורא לעולם הזה, ושאותו בורא לעולם, שאותו בעל הבית על העולם, כן? הוא גם משגיח על עולמו. וזה בעצם היחס במלכויות לבין זיכרונות. אז זה נכון שיש מלכויות בראש השנה. אבל המלכויות בראש השנה הם רק עיקרו של יום ועיצומו של יום, כפי שהפסוק מדגיש, זה זיכרון תרועה. וזיכרונות תרועה פירושו של דבר שיש זיכרונות, יש תרועה, איזה יום, זה לפחות התפיסה כפי שמוצגת כאן של זיכרון תרועה כיום שבו האדם זוכר את הקדוש ברוך הוא ונזכרים, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, והיו לכם זיכרון לפני אלוקיכם, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אז מתוך המציאות הזאת של זיכרון באמצעות כל השופר, אז הקדמה והמבוא לזה זה גם, זה מלכויות. זאת אומרת שההכתרה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה בא לידי ביטוי דווקא באמצעות הזיכרונות, כן? באמצעות העובדה שאנחנו זוכרים אותו ויודעים ונזכרים לפניו, ויודעים שאנחנו עומדים ביום זה לדין לפניו, זה בעצמו אחת הבסיסים של ההמלכות הגדולות. ולכן אנחנו פותחים בהמלכה של הקדוש ברוך הוא והמלכתו עלינו, ומכוח זה, מכוח זה שאנחנו מקבלים אותו עלינו כמלך, אנחנו באים ו מזכירים את ברכת הזיכרונות, את העובדה שהוא זוכר ואנחנו מזכרים לפניו ואנחנו מתעלים לפניו באמצעות השופר. עד כאן, אם יצא השם שבוע הבא קצת נעסוק בסדרי הקולות שנשמעים בשופר, מה שאנחנו משמיעים, ובעיקר היחס בין תקיעות שמעומד, תקיעות שמיושב, ועל סדרי התקיעות ועל הבעיות ההלכתיות שכרוכות בכך. שבת שלום.